אנחנו עוסקים בפרק ט', הנושא הוא כוח הרצון של האדם והקשר שלו לתשובה. אמרנו שהרצון בעצם, דברים על זה כל הזמן, זה המנוע של האדם. אדם יש לו רצון, יש לו מנוע, אתם אומרים, רצון מלשון רץ. כשאדם יש לו רצון, הוא רץ. אבל כשאין לו רצון, אז הוא לא רץ, אין לו לאן לרוץ. כן. אבל הרצון הזה של האדם, מקורו של הרצון של האדם הוא ברצון של אלוקים, זה תמיד צריך לזכור. והרצון שלנו, הפרטי, הוא ניצוץ מהרצון של הקדוש ברוך הוא, שהוא באמת כל יכול, אין סוף לרצון שלו וליכולת של הרצון של הבורא. לנו יש את הניצוץ הזה, את הרצון הזה של, שהוא נובע במקורו מרצון הבורא. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא פותח את ידיו, משביע לכל חי, כל אדם הוא נותן לו את הרצון שלו. למדנו את זה. אנחנו בבקשה בסעיף זין, בפרק ט' סעיף זין. אין לי ספר, אבל אני לא יודע מה זה העמוד אצלכם. יש לי ספר כזה. תודה רבה. מה? כן, בדף סמך ועד, בבקשה. יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. וחסרון זה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בשולה, שהרי היא מתאחדת אז עם התשובה העליונה שכל עיקר כוונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי אם באימוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו, מתוך כך הזדונות מתהפכות לזכויות ושוב רשע מרישתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה. אני רוצה אולי קודם כל להתייחס למושגים האלה, תשובה נמוכה בתשובה עליונה. יש מדרגות מדרגות בתשובה. תשובה נמוכה, כשמה כן היא, מדרגה נמוכה של תשובה. התשובה שאנחנו עושים כבני אדם זו פרוצדורה, זה מהלך נאמר. המהלך של התשובה הוא מהלך מתמשך, הוא לא זה זבנג וגמרנו, אלא המהלך מתמשך שמבחינה הלכתית הוא בנוי קודם כל באמת על הכרת החטא. דבר ראשון, אדם מדאגנז את עצמו, מכיר בעובדה שהוא לא בסדר בדבר כזה או דבר אחר. אחר כך הוא מתחרט על זה, מקבל על עצמו שלא לעשות את זה עוד פעם. תשאר זה שפרוצדורה שלמה, איזה מהלך שלם, שהוא יכול לקחת גם הרבה זמן כל המהלך הזה. התשובה בתחילתה היא נמוכה. מדוע היא נמוכה? כשאדם מתחיל להכיר את החסרונות של עצמו, מצב הרוח שלו יורד. אתה מכיר פתאום שאתה לא בסדר, או לא פתאום שאתה לא בסדר, אז הדימוי העצמי שלך שאתה לא בסדר, ואז במילא אתה מבחינה רצונית אפילו, מבחינה מחשבתית או הרגשה, אתה מרגיש עצמך חלש, פשוט חלש. כי גילית מה? את כל הלכלוך, כל הזוהמה, את כל הלא טוב שבך. אנחנו בסך הכל בני אדם, ובאמת כל אחד מאיתנו יש לו גם חסרונות. אנחנו לא מלאכים. פתאום הדבר הזה עומד לנוכח עיניך, וזה מחליש אותך. זה התשובה הנמוכה. התשובה הנמוכה זה תחילת התהליך, נאמר. תהליך התשובה. התשובה העליונה זה השלמת התהליך. כמו שאנחנו מבקשים בתפילה, השיבנו בתשובה שלמה לפניך. אנחנו מבקשים תשובה שלמה, לא תשובה חלקית, אלא תשובה בשלמותה. זאת כבר התשובה העליונה, שבו הכל מתהפך לטובה. כל הזדונות נהפכים לזכויות. אז יש כאן איזשהו סולם כזה. בתחתית הסולם, בתהליך התשובה, אנחנו מרגישים חולשה גדולה. אפילו הרצון שלנו נחלש. במעלה הסולם, זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים למדרגה גבוהה, לא רק שהרצון שלנו לא נחלש, אנחנו מכירים בערך הרצון, שהרצון נותן לך חיים. אתה רואה ברצון מנוע, כמו שאמרנו. לא רק שאתה אומר, אני לא יודע מה אני רוצה מרוב חולשה, אלא אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה, מרוב שעשית תיקון, אתה במילא הולך ומתרומם. זה מה שנקרא סור מרע ועשה טוב. בשלב של הסור מרע יש בך חולשה, כי אתה מכיר ברע, אתה מכיר בחסרונו. בשלב של עשה טוב, אתה כבר בשמחה, אתה במדרגה גבוהה. אולי רמז לדבר הזה זה סדר החגים. הימים הנוראים שאנחנו עומדים בפתחם היום, זה בנויים משני, הייתי אומר, משני חלקים. החלק הראשון, עשרת ימי תשובה, ראש השנה כמובן, חודש אלול, יום כיפור, כל הימים האלה ימים של חשבון נפש, חשבון של גם איזו חולשה מסוימת שפוקדת אותנו מרוב מורא ופחד מפני המשפט והדין וכל הדברים האלה, וכשאנחנו מכירים בחסרונותינו עושים תשובה. החלק השני זה סוכות, סוכות, והיית אך שמח, והשיא, שמחת תורה, הוא אותו בחור שבראש השנה אתה רואה אותו כאן בוכה, מסכן, אומלל, על הפנים, רוב צער, על חסרונותיו ועל זה, או בעשרת ימי תשובה, אותו בחור בשמחת תורה, אתה רואה אותו רוקד, מבסוט חלל, אליס, מה קרה לך? עברת ממצב של חולשה כביכול, למצב של שמחה כעצומה, כן? על זה מדבר כאן הרב. בוא נקרא את זה עוד פעם, את הסעיף הזה, ונראה את זה. יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, דהיינו אותה תשובה שאדם מכיר בחסרונותיו, מתחיל להכיר בחסרונותיו, שהיא מחלשת את רצונו של האדם, רצונו נעשה יותר חלש, ופוגמת בזה את אישיותו, או מה שנקרא בלשון שלנו, דימוי עצמי חלש. הדימוי שלו, בגלל שהוא מכיר בחסרונותיו, יותר נמוך, ובמילא האישיות שלו היא נפגמת, כאילו מדרגה יותר נמוכה. חסרון זה מתמלא, איך יוצאים מהחסרון הזה? חסרון זה מתמלא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בשולה. התחלה היא מה שאמרנו, אבל יש גמר, תשובה שלמה. כשהיא מגיעה לגמר בשולה, הרי היא מתאחדת אז עם התשובה העליונה, שהיא כבר לא תשובה של ראיית החסרונות, אלא התחברות אל הבורא. כאן אדם כבר מרגיש שהוא מחובר אל רצון הבורא, כמובן. הוא מתחבר אל רצון הבורא, והרצון שלו מתחבר לרצון הבורא, במצב לגמרי אחר. שכל עיקר כוונתה של התשובה העליונה היא לא בהחלשת הרצון, לא להגיד לעצמך שאתה חלש ואין לך כוח מרוב אבונות, מרוב חסרונות, מרוב כל מה שעברת בחיים, אלא אדרבה, אתה חזק, יש לך יכולת, אתה בעל רצון, אתה יכול לשנות, אתה יכול להשתנות, אתה מסתכל על העתיד, אתה לא מסתכל על העבר כדבר שמעכב אותך, אלא על העתיד, שמה יהיה בעתיד, מי יודע, מה יהיה? יהיה טוב! מסתכל בעין טובה, אתה לא מסתכל באותו עין ביקורתית, או עין שהיא מאפילה על נשמתך. שכל עיקר כוונתה של התשובה העליונה, היא לא בהחלשת הרצון, בשבירת האופי האישי, כביכול, כי מקודם החסרונות שלך, חשבת שזה האופי שלך, הילית את חסרונותך, אתה כאילו צריך לשבור את המידות הלא טובות וכל המעשים, כל הדברים הלא טובים, אז כאילו אתה שובר את עצמך, לב נשבר כאילו, מצב כזה. ועכשיו בתשובה העליונה אתה עברת את הגל הזה, אתה מגיע למדרגה יותר גבוהה, לא בהחלשת הרצון בשבירת האופי האישי של האדם התשובה העליונה חפצה, כי אם באימוץ רצונו, חזק ואמץ, אתה יכול. מישהו כאן מאמין שהוא יכול להשתנות בחיים שלו? ירים את היד. רק שניים. מי מיואש מעצמו? אל ירים את היד. פתאום אתה מגלה שיש לך כוחות להשתנות. אתה לא אותו נבך, נאמר. לא אותו זה. זה תשובה עליונה. זה כמו מדרגה של תשובה עליונה. כי אם באימוץ רצונו, אימוץ מלשון חזק ואמץ, כן? אתה מאמץ את הרצון שלך. והגברת הערך של אישיותו, יש לך חשיבות, לא של גאווה חשיבות, אבל יש לך ערך מבחינה זאת שאתה בעל יכולת. אתה יכול לעשות, אתה יכול לפעול, אתה יכול להתקדם. אתה לא תקוע בחיים שלך, אתה לא עם חסמים, עם כל מיני דברים כאלה, שכל הזמן היה נדמה לך שאתה לא יכול להתקדם בגלל הדברים האלה. פתאום כל הדברים האלה זזים הצידה, ואתה מרגיש שלפניך עולם ומלואו. והגברת הערך של אישיותו, דרך אגב, אני בדקתי את הדבר הזה. כל אחד מכם הוא רציני, הוא חשוב מאוד. יש לו תפקיד חשוב בעולם. אפילו שאנחנו לא מודעים לדבר הזה, אבל עצם העובדה שאנחנו חיים, סימן שיש לנו תפקיד, אחרת לא היינו חיים. הקדוש ברוך הוא שהוא בורא את העולם, הוא גם שותל נשמות בתוך כל אחד מאיתנו. ועצם העובדה שאתה חי, הנשמה שלך היא חשובה, אחרת היא חלק אלוה ממה, נשמה תורה שנתת בי. כל אחד יש לו נשמה טובה, נשמה תורה. זה שאתה לא רואה את זה, זה בגלל הקליפות, בגלל הקשיים, בגלל החסמים, בגלל הדימוי העצמי הזה שנוצר מתוך הכרת החסרונות. ואתה חושב שהכרת החסרונות זה הטבע שלך. זאת אומרת, החסרונות זה הטבע, אז אם החסרונות זה הטבע, זאת אומרת, איך אני אתקדם? זה כל מה רודף אחרי הדבר. זה מזכיר לי, פעם היה כאן בחור, שראיתי אותו פעם מאוד עצוב, לפני הרבה שנים זה נדבר. ושאלתי אותו, מה קורה איתך? למה אתה כל כך עצוב? אז הוא סיפר לי קצת על החיים שלו. הוא היה לו חיים מאוד מעניינים, נאמר. איך הוא הגיע בכלל למכון מאיר? הוא ירד לצרפת, ובצרפת הוא עסק בסחר של סמים. תפסו אותו כמובן, שמו אותו בבית סוהר בצרפת. הוא אומר לי, בית סוהר בצרפת זה לא בית הבראה בארץ ישראל. שם שוכב על הרצפה בקור של אירופה. משהו טוב, איכשהו השתחרר, הגיע לארץ, הסתובב פה, הסתובב שם, התגלגל, לא ידע, הגיע למכון מיר. לא זוכר אפילו איך הוא הגיע למכון מיר. אבל הגיע למכון מיר. והתחיל להגיד לי, תראה, אני חושב על החיים שלי, אף פעם לא הצלחתי, ושום דבר בחיים לא הצלחתי. בבית ספר לא הצלחתי, הייתי זורקים אותי מבית ספר, מבית ספר לבית ספר. בעבודות, שהייתי בצבא, בכלל, איך שבאתי כבר הייתי בצוהר, והיו לי בעיות, עניינים. כל מקום, התחלתי לעבוד, לא התמדתי בשום דבר. לא. בקיצור, איך אומרים? על הפנים. הדימוי שלו היה כל כך חלש, כי יש לו אלף הוכחות, אלף הוכחות, שהוא לא בסדר, שהוא לא יצלח, הוא לא יוצלח, שהוא לא יצליח כל מה שהוא יעשה, כל הרבה. כן, מצב כזה. טוב, אמרתי לו, תשמע, עכשיו אתה נמצא במכון מאיר, לא יודע, הקדוש ברוך הוא עשה איתך חסד, גלגל אותך למכון מאיר. אני מבקש, תיקח את כל הפקלה שלך, את החבילה שלך, תשים איזה חבילה, תן לי את זה, תשים את זה בצד, אל תתייחס לעבר שלך. מי שמתייחס לעבר שלו, בתחילת התשובה אני קורא לו עבריין. למה הוא עבריין? נו? תיחס לעבר. והעבר עודף אחריו כמו זנב. הוא לא יכול לברוח מזה. אז בוא, אל תהיה עבריין, אל תסתכל על העבר שלך, אלא תיקח את כל העבר שלך, תשים את זה כאן, ותתחיל מחדש. תתחיל ללמוד תורה. תשב, תשב בשקט, תתרכז, תלמד, תתקדם. וכך היה, הוא באמת התחיל ללמוד תורה עם כל הקשיים שלו, ונהפך לרב בישראל. נהפך, התחתן, אור השם, נדמה לי שהוא ראש ישיבה של משהו באיזשהו מקום. השתנה מקצה לקצה. זה תיאור מה שהרב מתאר כאן בסעיף הזה. בהתחלה, בתחילת התשובה, אדם חלש. הוא מרגיש בחסרונותה, הוא מרגיש בדימוי שלו מאוד חלש. אבל אם הוא זוכה והוא מגיע לתשובה העליונה, לא רק שהוא לא חלש, הוא מרגיש שהרצון שלו והיכולת שלו, הכל פתוח לפניו. הוא יכול להשתנות מקצה לקצה. הוא הגיע למדרגה של כל הזדונות נהפכים לזכויות. זאת אומרת, אותו בחור שהוא היום כבר אדם מבוגר לפני הרבה שנים, בוודאי ובוודאי רואה את הירידה לצורך עלייה. רואה את איך אפילו הנפילות שלו והמציאות הלא טובה שלו כביכול, זה היה בעצם חלק מתהליך של עלייה בסופו של, כי אם הוא לא היה פה, הוא לא היה פה. הכל מחובר, הכל מתקשר אצלו לרצון של הבורא, הכל זה רצון הבורא בסופו של. זה מובן עד לכאן. עכשיו יש לי בקשה אליכם, תשאלו אותי שאלה.
איך יכול להיות שכל הזדונות של
רשע, תודה רבה, ישר כוח. כן, רק עכשיו, כן.
איך ייתכן שאדם שעשה רצח, לא יודע מה, עשה זדונות, איך מתאפות לו בזכויות? אם הוא שבח לי חרס, הוא יכול לחזור?
אני רוצה לחזור על השאלה, כי ביקשו ממני פעם באינטרנט שאני אחזור. איך יכול להיות שאדם שהוא רצח, לקח מקרה קיצוני נאמר, אבל גם לא רצח, לא משנה, איך הכל, כל הרע הזה, כל הרוע הזה, נאמר, נהפך לטובה? זאת שאלתך. שאל אותי?
הכרחת אותי לשאול.
יש למישהו פלאפון או משהו? אפשר לדבר.
כן.
שאל אותי? שאל את ריבונו של עולם, מה אתה שאל אותי? אני אתלפן אליו, נראה מה הוא יגיד. איך כל הרע נהפך לטוב? מה, ברצינות? הכל לטובה? הכל לטובה, הוא אומר הכל לטובה. לא, באמת, תשמענו. צריך לדייק בלשון חז"ל. הכל לטובה, תקשיבו את זה. הכל, כשיש הכל, אז זה לטובה. כשאין הכל, כשיש ראייה חלקית, אתה רואה רק חלק של דבר, אתה לא רואה את הטוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל לטובה. זה כלל גדול דרך אגב בחיים. יש שתי מדרגות, או שתי ראיות, או השגות, או מדרגות בבן אדם. יש אדם שהוא רואה דברים בצורה חלקית. הוא רואה נקודה ועוד נקודה, פרט זה או פרט אחר. ולא רואה את הטוב. זה נקרא אלמא דה פירודה, עולם הפירודים. עולם הפירודים שהעולם בנוי בצורה מפוזרת, מפורדת, אין קשר בין עניין לעניין וכו'. זה נקרא ראייה חיצונית, ראייה שטחית, נאמר, בלשון שלנו. ואז אתה רואה את הרע, והרע הוא רע, ואתה לא רואה שום טוב ברע, אתה לא מסוגל לראות את הדבר הזה. כי למה? זה הראש שלך. בדרך כלל אנשים חומרניים שרואים רק את החומר, רק רואים את החיצוניות, רק רואים, אז באמת הם, זה מה שהם רואים, את הפרטים למיניהם, בלי הצד הפנימי, הרוחני, הערכי, המגמתי שקיים בתוך, זה נקרא, הראייה השנייה נקרא ראייה רוחנית. הראייה הראשונה קוראים לה ראייה חומרנית, מטריאליסטית נאמר, והראייה השנייה נקראת ראייה רוחנית. ראייה רוחנית היא ראייה שאתה רואה אתה רואה במשיג, בשכל שלך, בתבונה שלך. בבקשה, אתה יכול, אם אתה רוצה אתה יכול גם להתקשר. אתה משיג בהבנה שלך, בשכל שלך, את הממד הפנימי הרוחני שקיים בתוך הדברים שאתה, אתן לכם דוגמה שתבין. אתה ניגש לבית חרושת, בית חרושת, אתה אורח, אתה פעם ראשונה רואה את המכונה, איזו מכונה ענקית שפס ייצור כזה או אחר, לא משנה. אתה פתאום תורם חלק כזה של המכונה, חלק כזה של המכונה. אתה לא רואה כאן את תהליך הייצור. אתה לא רואה את הדברים, איך נכנסים מצד אחד, מצד אחד נכנסים ברזלים, שאתה יוצאת מכונית. אתה לא רואה. אתה רק רואה פתאום לפניך איזושהי מכונית מפורקת. הראייה שלך היא ראייה חלקית. ואז אתה אומר, מה, זה בית חרוש למכוניות? אני רואה כאן חלקי מכונית. אני לא רואה כאן מכונית. אין לך את הראייה הכוללת מראשית הייצור ועד אחרית הייצור. אתה לא רואה את הדברים במגמתם, נאמר. אז זה, יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, לטיפש לא מראים חצי מלאכה. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? איפה שמעת את זה?
בצבא.
אבל מה ההפך מדי? לחכם אפשר להראות חצי מלאכה. לטיפש לא מראים חצי מלאכה. אבל לחכם אפשר להראות חצי מלאכה. מה ההבדל בין טיפש לחכם? טיפש, או גולם אומרים, יש ביטוי בפרקי אבות, גולם, וההפך מהגולם זה החכם. שהוא רואה דבר חלקי, הוא לא מחבר אותו לתהליך, למשהו, הוא לא רואה. אז באמת, צר לו מאוד, או כועס מאוד, או משהו כזה. יכול לקרות דבר כזה, נכון? אתה בא על חיית. אז אם האדם הוא טיפש, הוא נותן לו חליפה לתפור, והוא רואה פתאום את החליפה בלי ביטנה, בלי שרבולים, כל זה. מה אומר הטיפש לחיית? כועס עליו, נתתי לך כסף. זה מה שאני רואה כאן. חליפה בלי שרבולים, מפורקת את זה. מה אומר לו החיית? תהיה חכם, תהיה לך סבלנות. תבוא עוד חצי שנה, אני אראה לך כאן חליפה מסודרת. אבל החכם שבא לחיית, הוא רואה את ה... הוא אומר, בסדר, אני אבוא עוד חצי שנה, אני אראה את הדברים בשלמותם. זה עוד דוגמה. זאת אומרת, יש ראייה שהיא ראייה לא חכמה. אדם רואה את הדברים בצורה שלא מתחבר לשום דבר. זה נתתי כדוגמה מכונה, נתתי דוגמה חיית או דברים כאלה. אבל בוא נסתכל על החיים של עצמנו. אם האדם הוא באמת טיפש, על כל דבר הוא מתרגש. למה זה? למה לא עשית את הכלים רגע, מה קרה? נגמר העולם. אני אעשה את הכלים. ואם אישה כועסת על בעלה, יכול לקרות דבר כזה? מישהו פעם אשתו כעסה עליו? אבל מה? מה הכעס? נגמר העולם? רואים את החיסרון, מתייחסים לחיסרון, כאילו החיסרון זה המציאות, אין כאן תיקון, אין כאן שינוי, אין כאן הכל, מה שיש, זה נקרא ראייה עכשווית. אני רואה את העכשיו, את המציאות העכשווית, ואני לא רואה את התהליך, אני לא רואה את העתיד, אני לא רואה את ההתאם. זה נקרא ראייה רוחנית, זה מובן. עכשיו לשאלתך. איך באמת הרע נהפך לטוב? הרע נהפך לטוב, הרע הוא טוב לכתחילה, לא נהפך לטוב. אלא הראייה הקצרת טווח, העכשווית, וזה, אתה רואה רק את החיצרון. אבל אם יש לך אורך רוח, מחשבה, הבנה של התהליך בכל דבר, אז אתה רואה שבאמת חלק מהתהליך זה באמת שיש חיסרון שהוא הולך ומשתלם, הולך במחינה היסטורית, מבחינה משפחתית, מבחינה אישית, הכל הולך ומשתלם. אדרבה, החיסרון זה אתגר של החיים. החיסרון זה בונה אותך, אתה צריך להתמודד עם חסרונות. וזה לאט לאט, אתה פתאום מגלה שכל מה שהיית חסר בילדותך, בעצם זה בנה אותך בבגרותך, כי היית צריך להתמודד עם הדברים האלה, להשתלם עם הדברים האלה, זה מובן. אז זה הראייה הרוחנית. הראייה הרוחנית רואה את המגמה, רואה את התהליך. אני אומר, בכל דבר, זה לא רק בעניינים... כן. זה האדם החכם. איזו החכם? הרואה את הנולד. הוא רואה את הנולד. מסתכל כמה מהלכים קדימה. ואיזו הטיפש? הלא חכם. שהוא רואה רק את העכשיו, הוא לא רואה את הדברים בהתפתחותם. בבקשה, כן. תלוי אם זה תשובה מאהבה או לא. חז"ל אומרים מסכת יומא, כן, שאם זה תשובה מאהבה, אז זדונות נהפכים לזכויות. זדון זה דבר שעשית בכוונה, אתה ידעת שזה רע, עשית את זה, ובכל זאת הכל מתהפך לטובה. מה זאת אומרת מתהפך לטובה? אתה מגלה את הטוב שברע, נאמר כך. למה? אתה גילית את רצון הבורא. הרצון של הבורא הוא רצון טוב. אני בדקתי את זה דרך. כי טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו. אנחנו אומרים את זה כל יום בתהילים, כן. אבל אתה רואה איך טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו. אתה רואה איך שהעננים מביאים גשם, נאמר, למרות שזה ענן. הוא מסתיר את האור, אבל אתה רואה שהענן הזה בכל זאת מביא לך שפע, מביא לך גשם, מביא לך דברים טובים. הראייה הזאת, זה לא המציאות היא אותה מציאות. הבנת המציאות משתנה, תלוי באישיות שלך. אם אתה, כמו שאומרים, אדם בעל שכל, או אדם של בעל תבונה, או כן, גדלות מוחין קוראים לזה, מוח גדול, כמו שאומרים, ראש גדול בלשון שלנו, אז זה משהו אחר. אבל אם אתה קטן מוחין, זאת אומרת מוח קטן, שכל קטן, אז מתנהג כמו ילד, באופן אימפולסיבי, באופן רגשני, באופן לא רואה את זה, זה תלוי. והאדם, אני מוכרח לומר, הוא משתנה. זאת אומרת, יכול להיות לרגע שתהיה ילד למרות שאתה מבוגר, יכול להיות שלרגע תהיה מבוגר, תראה את הדברים בסבלנות, באורך רוח, בהבנת הדברים. הכל תלוי במי? במי זה תלוי? תלוי בך. בשביל מה יושבים ולומדים? בשביל להתחזק, להתבגר, להבין דברים, להתבונן בדברים. אני אומר כאן באופן אנושי, אני לא מדבר באופן דתי. באופן דתי על אחת כמה וכמה. זה מובן. טוב, אז זה אמרנו, התשובה הנמוכה היא מצערת והיא מחלישה אותנו לכאורה, והתשובה העליונה היא נותנת לנו כוח, היא נותנת לנו תמריץ, אומר, אתה יכול, אתה, הרצון שלך בונה עולמות, אתה, הכל פתוח לפניך. זה הסולם שדיברנו עליו. טוב, סעיף ח' בבקשה. גם סעיף ח' עוסק בה, איך יכול להיות שהרע נהפך לטוב? איך יכול להיות שהזדונות נהפכים לזכויות? איך זה, איך זאת שאלתך בעצם. אז הרב מסביר כאן, והכל קשור לעניין של הרצון, רצון האדם, ורצון הבורא כמובן. בוא נראה. סעיף ח', התשובה נוטלת את הרצון, שכבר נתגשם במעשה, וקנה לו כוח חוויה של גבורה, עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. הדוגמה שמביאים זה ריש לקיש. ריש לקיש, אני לא יודע מישהו הכיר אותו. מישהו הכיר את ריש לקיש כאן? איפה אתה הכרת אותו? הוא היה אחד מראשי המאפיות באותה תקופה. הוא היה ראש המאפיה, ראש השודדים הוא היה. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה שודד. מה זה שודד? אתם יודעים מה ההבדל בין שודד לגנב? גם לא יודע. איפה אתם חיים? תגידו לי, איפה אתם חיים? בעולם הבא? הרי מה זה טוב ומה זה רע? מה זה הטוב שבאדם ומה זה הרוע שבאדם? הטוב של האדם מתבטא בנתינה. אדם טוב הוא אדם שנותן, עושה חסדים, עושה צדקה, מתייחס לזולת, כל זה. זה הביטוי של הטוב. זה, כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא טוב, אתה תהיה גם טוב, תלך בדרך של האלוקים. מה זה הרע? הרע זה הפוך בדיוק, זה לקחת. לקחת. השודד הוא לא סתם לוקח, אלא מה? בכוח. זה בדיוק ההפך מהתנועה של הטוב. אתכם לא שודדו אף פעם, מה? שלא תהיו בחוויה הנוראה הזאת שבא לך מישהו ופשוט מתנפל עליך ולוקח לך בכוח את ממונך, או לפעמים זה כרוך באלימות, לפעמים גם ברצח, בדברים כאלה. ומי היה ריש לקיש? ראש השודדים, ראש המאפיה. היום מדברים במדינה שלנו שיש כאן, איך זה נקרא, משפחות הפשע. אנחנו לא חיים, אנחנו חיים כאן בגן עדן. אבל האנשים האלה חיים בעולם עם מושגים לגמרי הפוכים. כל ערך של מוסר, של ערך, של נתינה, שכל זה, מהם והלאה. הם לוקחים לא רק כסף, גם חיים לוקחים. ולא מזיז להם. יכולים לרצוח את האויב שלהם, אבל גם את מישהו שעל ידו, לא מזיז להם הדבר הזה. אין לך השפלה יותר גדולה מזאת. וזה היה ריש לקיש, ראש השודדים בארץ ישראל. ומה קרה איתו? חזר בתשובה. חילך לאורייתא, אומר לו רבי יוחנן שפוגש לו. כל הרצון שלך, שבא ושבר את כל המערכות המוסריות, הערכיות, ובכוח הרצון הרע הזה, אתה הגעת לשפל המדרגה של ראש השודדים. כל הרצון הזה מתהפך למה? לטובה. לא לבטל, זה אנרגיה עצומה בשביל לשדוד מישהו. זה לא דבר פשוט מבחינה נפשית, רצונית נאמר. ללכת, לתכנן, לפעול, לעשות, רוע, 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 רוע. פתאום מעביר תחנה, סוויץ'. כל הרצון הזה מתהפך לטובה. לא שהוא מבטל את הרצון. יש לו כוחות אדירים. הכוחות האלה מתהפכים לטובה. איך? הוא בא, היה במכון מיר, אני הכרתי אותו. כן.
הוא היה ראש השודדים, ריש לקיש. בעיקרון, מה שקראתי, שבן אדם יכול, בן אדם למקום, לעשות תשובה. בן אדם לחברו, שודד, זה יותר קשה. הוא היה שודד.
לא שמעתי כתוב את השאלה, עוד פעם.
הוא היה שודד.
כן. בן אדם לחברו אולי טוב. אבל אתה אומר שמפה 18 היה בסדר גמור.
לא, אני שואל איך הוא תיקן את הפעמים.
שאל אצלי רבי יוחנן, אני אחזיר אותו בתשובה. הוא ראה את הכוחות שלו. ראה בעיני נפשו כמובן. הוא היה אדם מאוד כוחני. אדם עם רצון אדיר. להערה נאמר. הוא ראה את זה. אז רבי יוחנן היה גדול החכמים וגדול הצדיקים באותה תקופה. ואדם צדיק יש לו את היכולת הזאת להשפיע על הזולת. ורבי יוחנן בפגישה שלו השפיע עליו, אמר, תשמע, אני רואה לפניי איזה רצון אדיר יש לך. אני מברך אותך שכל הרצון הזה יתהפך לטובה ולא לרעה. והברכה הזאת חלה. הוא אמר לו, חילך לאורייתא. מה זה חילך? כל הכוח שלך, כל היכולות שלך, כל הרצונות שלך. ויהפך לתורה. זה לא רק הוא דרך אגב. מספרים על חלק מגדולי ישראל שהיו שובבים גדולים. מה זה שובבים? אל תשאלו. אתם קטנים על ידם. והם התהפכו לגמרי. רבי יהודה החסיד, ידוע, יש אחד מגדולי הראשונים. הוא אחד מגדולי חכמי ישראל. בילדותו היה סוס פרא. משהו נורא והיום. ואופ, עשה פיפוך. וכל הכוחות האלה, הרצונות האלה, לא שהם התבטלו, אלא הכיוון השתנה לגמרי. אותו כוח היה בכיוון חיובי. זה מה שהרב בא ללמד אותנו בעניין הזה. בוא נראה את זה בתוך. התשובה נוטלת את הרצון, כשאדם זוכה לתשובה, אותו רצון שהוא היה לרעה, הוא מתהפך לטובה. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה. כאן נתנו את הדוגמה של ריש לקיש, שהוא הגיבור לרוע כמובן, עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה, שבר כל דבר, כל ערך. ומכיוון שהאור האלוקי מתעורר יפה מתוך התשובה, והרצון נעיקר מעיקרו, אותו רצון רע נעיקר, איננו חוזר לתוהו. זאת אומרת, הרצון הזה נשאר, האנרגיה הרצונית הזאת נשארת, והיא לא חוזרת לתוהו ובוהו, למציאות הראשונית, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם, צדיק יסוד עולם. הרצון של הצדיק הוא יסוד החיים שלנו, הוא משפיע על העולם שלנו וכל העולמות כולם. כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם, להטביע בהוויה כולה, אותו רצון נהפך לטובה, רצון כביר לאור וטוב. דווקא בגלל שהוא היה בחושך, דווקא בגלל שהוא הכיר את הרע, דווקא בגלל זה, והוא עשה את כאן תשובה, דווקא הוא יודע להאיר את המחשכים, הוא יודע להאיר לעולם. וזדונות נעשים כזכויות ממש. כן. בבקשה.
אנחנו מדברים הרבה על אנשים שיש להם מטענים מאוד גדולים, רק לא ידעו לנתב את זה לכיוון הנכון. יש להכיר, אנשים שהיה להם הרבה רצון, רק טעו בניווט. השאלה שלי, הבעיה העיקרית לדעתי במציאות שאנחנו חיים בעכשיו, זה שרוב האנשים הם מנוונים מבחינת זה שהרצון שלהם דעך ופשוט לא אכפת להם. לא, לא, אין שום דבר שמעניין אותם. זאת אומרת, זה לא שהם מכורים לאיזשהו משהו, יודע, נגיד ספורט, שזה... לא דבר שצריך
להקדיש. אתה אומר, מה אלה עם האנשים שאין להם כבר רצון בכלל?
זהו, מה פתאום?
האפתים, זה נקרא אפתי.
ממש, כן.
טוב, זה כבר עניין אחר. איך מתאינים מצבירים? מצבירי נפש, נכון? יש אנשים שהם בדיכאון, לא אכפת להם משום דבר, מיואשים, אין להם רצון, אין להם רצון לשום דבר. כן. אתה שואל שאלה, אבל זה לא הנושא שאנחנו עוסקים בו. אבל אתה שואל, בצדק, איך אנחנו יכולים לגרום לאנשים לרצות? איך אנחנו יכולים להתאים את המצבר הנשמתי, שהוא לפעמים קווה, הוא פשוט לא, לא, לא... הדרך הבדוקה, דרך אגב, דבר בדוק, אני בדקתי את זה במשך 3,000 שנה. המצבר האישי של כל אחד מוטען על ידי אוכל. גם הפיזי דרך אגב. אתה רוצה שיהיה לך אנרגיה? לעבוד, לפעול, מה אתה מבין, מה אתה צריך לעשות? לאכול, נכון? אם אתה לא אוכל, אתה פשוט מתייבש, אין לך כוחות. פיזיים אין לך כוחות לעבוד. אותו דבר, יש גם אוכל הנשמה, זה נקרא, אוכל לנפש של בן אדם. זה צריך להבין, האדם ניזון נשמתית, נפשית, בדיוק כמו שהוא ניזון מבחינה פיזית. לכן התורה, כי באה לדבר על, על, על המזון הנשמתי או הנפשי של האדם, היא ממשילה אותו למזון רגיל. כתוב, אוי כל צמא, לכו למים. ואין מים, אומרים חז"ל, אל התורה. אין מים אל התורה. התורה היא מזון, היא משקה, כמו עץ שאתה משקה אותו, הוא הולך ופורח צומח. דרך אגב, אני יכול להעיד, הרבה שנים אני רואה כאן אנשים קבועים שבאים ומתחילים ללמוד תורה, וקשה להם נם בהתחלה, ולאט לאט 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 לאט, פתאום אתה רואה שהאנשים האלה, הם פתאום מתחילים לחיות, הם מתחילים להיות שמחים, הם פתאום מתחילים לפעול, פתאום הם חלק מעולם, הם לא תלושים מכל המציאות. לכו לחמו בלחמי, אומרים, אין לחם אלא התורה. תורה זה לחם. אז זה דבר בדוק דרך אגב. כשאדם זוכה, לא כאדם לצערי הרב זוכה, אבל כשאדם זוכה והוא שתול על פלגי מים, כעת שתול על פלגי מים, שפריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אם האדם זוכה ללמוד תורה, בהתאם ליכולת שלו, הצרכים שלו, גם לימוד תורה צריך סייעתא דשמיא, כי עץ חיים מיימנים בה, ושם המוות למסמלים בה. זאת אומרת, כשאדם זוכה ללמוד תורה, האדם הזה מקבל אנרגיה, הוא מואר, הוא קם לתחייה, הוא לא אותו בן אדם. קשה לך להכיר שזה אותו אדם שהיה לפני זה כל כך במצב מהרות. אז זאת היא התשובה הפשוטה לכולם. לא מדבר על פסיכולוגים, פסיכיאטרים או דברים כאלה, אני מדבר על, על הדברים פשוטים כאלה. אתה רואה את זה ממש בחוש. כל מקום שיש לימוד תורה כמו שצריך, יש שם חיים מכל הבחינות. חיים מוסריים, חיים ערכיים, אדם יודע מה שהוא רוצה. ניקח דוגמה, מכון מאיר. באים לכאן כל מיני רווקים. יש כאן עוד מישהו שלא התחתן? אחד עוד לא התחתן. יש שניים. מסתובבים סביב עצמם, לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. מסתובבים. כמו סביב הזנב שלהם כל הזמן. באים למכון מאיר, לומדים, מקבלים אנרגיות. פתאום יודעים מה הם רוצים. פתאום מתחתנים. פתאום, הכל לא פתאום, הכל זה תהליך של הזנה נכונה. פתאום יש להם משפחה, יש להם ילדים. מה קרה כאן? מאיפה כל האנרגיות האלה? ואדם שאין לו תורה, הוא ממש טועה בדרכי החיים. מתלבט, מתחבט, מביבי. מתעייף מעצמו פשוט. מרוב הבלבולים שלו. אתה מבין? אז זה התשובה. התשובה היא, זה לא רק עניין פרטי, מה שאני אומר לכם כרגע. זה עניין לאומי. מבחינה לאומית, העם היהודי, מאז ומעולם, מאז שנהיינו לעם, אפשר להגיד, מאז מעמד הר סיני ועד היום, המזון הרוחני שלנו זה לימוד התורה. ככה זה ידוע. בכל מקום שיש לימוד תורה, שם אתה תמצא חיים. חיים מבחינת, כי מוצאים מצא חיים. אז עוד שאלות, בבקשה רבותיי. כן, בבקשה.
מה ההבדל בין תשובה ואהבה לתשובה
מהירה?
זה דווקא הופך את זה, הופך גם את
ה... הכלל הוא בכלל, בכל דבר בחיים, המניע. כשאתה עושה משהו בחיים, בכל דבר, יש שלושה דברים. מה אתה עושה, איך אתה עושה, ולמה אתה עושה. איך קוראים לך?
אלרועי.
אלרועי, אתה יושב עכשיו במכון מאיר? אתה עושה דבר טוב? אתה עוד לא יודע, זה לא משך הזמן. קודם כל, מה אתה עושה? אתה יושב עכשיו בשיעור תורה, יושבים ולומדים תורה. עכשיו, שאלה איך אתה עושה? האיכות היא חשובה מאוד. אתה עושה את זה באהבה, בהירה, במרץ, לא במרץ, אתה ישן, אתה ער, אתה... האיכות של העשייה היא גם קובעת בסופו של דבר. זאת אומרת, איך אתה עושה את מה שאתה עושה? אבל יש גם שאלה שהיא שאלה חשובה מאוד, שכל אדם צריך לשאול את עצמו, למה אתה עושה? מה המניע שלך? מה הסיבה שאתה יושב ולומד כאן? והסיבה הזאת לא הולכת לאיבוד. סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, המעשה הוא תוצר המחשבה, או המניע שלך, שאתה בא ויושב כאן. אני לא רוצה לעשות כאן תחקיר אישי בעניין הזה, אבל זה לא מעניין כרגע. אבל זה נותן לנו איזה פתח להבנה מה ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מהאהבה. תשובה מהירה, אומרים חכמים, כשמה כן, אתה עושה תשובה כי אתה ירא מאלוקים. אתה, או יותר נכון, יש מדרגות, יש יראת העונש, יש יראת הרוממות, יש כל מיני מדרגות בהירה. נניח שאתה סתם ילד, ואתה עושה תשובה כי אומרים לך, אתה משוכנע אפילו, שאם תעשה תשובה יהיה לך טוב בחיים. מה אתה חושב? אני חושב לך סתם שאלה. כן או לא? הנה. אתה עושה תשובה מהירה. למה אתה עושה תשובה מהירה? כי אתה עושה חשבונות. אתה בעצם חושב על עצמך כל הזמן. ואתה רוצה להיות מאושר בחיים. ואתה רוצה שיהיה לך טוב בחיים. ואמרו לך, אם תלך למכון מאיר, תדע לך, יהיה לך טוב בחיים. ולכן באת למחלה, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע מה הסיבה של זה. אבל הכל מתוך חשבונות. חשבונות. האלוקים עשה את האדם ישר, ואמא ביקשו חשבונות רבים. מי זה אמא? אנחנו כולנו. כל הזמן עושים חשבונות. מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח מזה? האם אני אעשה ככה, אני יענש או לא יענש? או אם השם יגמול לי טוב או לא יגמול לי טוב? שזה נכון דרך אגב. אבל המניע שלך הוא מניע פרטי. המניע שלך הוא מניע של חשבון, מה יצא לי מזה? זה נקרא תשובה מהירה. והגמול על תשובה מהירה, אז באמת הוא לא אותו גמול על תשובה מהאהבה, תכף נדבר על תשובה מהאהבה. כאן הזדונות נהפכים לזכויות, וכאן לא הזדונות אלא העבירות שאדם עושה נהפכים לזכויות. זדון זה דבר יותר חמור מאשר סתם עבירה שאדם עושה. מה זה תשובה מהאהבה? מסביר הרב סטרל, תשובה תלמידו של הרב קוק זצ"ל, בסוף אורות התשובה, זה מופיע. מי שירצה להעמיק בסוגיה הזאת, בסוף הספר ממש מופיע בדף קס"א, תשובה מהאהבה, תשובה מהירה, מאמר שלם על העניין הזה, ומי שירצה יכול להתבונן, ללמוד את זה שם. אני אתן רק את התמצית של העניין. אז עכשיו הוא אומר, מה זה תשובה מהאהבה? זה שאדם עושה תשובה בגלל הכרת האמת. האמת נר על רגליו. למרות שהאמת היא מרה לפעמים. במיוחד שאדם חי באלמא דשיקרא. לפעמים אדם עושה תשובה והוא סובל מזה. ממשפחתו, מסביבתו, מכל זה. לא רואים אותו בעין טובה, כל הדברים האלה. גם יש מציאות כזאת. אבל הוא רודף את האמת. לא בגלל שיהיה לו טוב או לא יהיה לו טוב, סוף הטובה לבוא, אלא בגלל שהוא איש אמיתי, יש לו אהבת אמת. אני מדבר ברמה האנושית, אני לא מדבר ברמה יותר זה נקרא תשובה מאהבה. הוא, איך אומרים, הוא מוכן לשרוף את עצמו רק לא לוותר על האמת. אבל מה האינטרס של האדם לחיות? כמו גלילאו כזה שהוא אפילו לא היה יהודי, הוא אומר תרגו אותי, אני לא מוכן לוותר על האמת שלי. או להבדיל, האינקוויזיציה, שיהודים אמרו, אני לא מוכן להמיר את דתי, ישרפו אותי. זה נקרא תשובה מהאהבה. בלי חשבונות. זה עומד לנגד עיניים. הנר הזה של הכרת האמת והשלמות של העצמה, היא לנגד עיניים. זה ברמה האישית, אבל אם האדם הוא יותר גבוה, הוא לא רק אומר האמת בשבילי, האמת בשביל עמי, בשביל האנושות. וכולי, הוא אדם יותר כללי, כן. ואז במילא הוא זוכה שאפילו הזדונות, אפילו הדברים הלא טובים, שהוא עשה את זה מרצון לא טוב, הוא נהפך לכל הזכויות. מה זה נהפך? הוא רואה איך הכל היה לטובה. זה מובן. עוד שאלות, רבותיי.
כבוד הרב.
כן.
לגבי תשובה מהירה, אותי יחזיר בתשובה, הרב ניסים יגן, זכרונו לברכה. והדרך שלו הייתה, שמע, אם לא תעשה טוב, תגיע לגיהנום.
מצוין, מצוין.
השאלה אם הדרך להתקרב, יש לי שני אחים לא דתיים, או יש הרבה אנשים לא דתיים בעולם, האם הדרך הנכונה לקרב את האנשים האלה, היא להגיד להם, תשמעו, אם תחללו שבת, תקבלו גיהנום.
לא, 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 לא.
בדרך.
יהיה במסילת ישרים, מי שילמד זה, ואני ממליץ על כולם במסילת ישרים, הוא מחלק את העם לשלושה חלקים. מבחינת מדרגות בהבנה. אומר שלמי הדעת, לגבי מידת הזהירות, כן. יש שלמי הדעת, יש אלה שבאמצע, בינוניים, ויש המוני העם. אנשים פשוטים, המוני העם. הייתי אומר, העם משהו לפרמידה. בקצה הפרמידה, בפסגת הפרמידה, עומדים שלמי הדעת. ואחר יש פחות יותר אנשים מדרגה ביניים כזאת, תכף נראה אותה, ומתחת לכל זה יש מדרגה של המוני עם ישראל. אז מסביר הבעל מסילת ישרים, הרמח"ל, אומר מה ההבדל בהתעוררות בין שלושת הסוגים האלה. הוא אומר שלמי הדעת הם האנשים שזכו להערה והם יודעים מה זה שלמות. הם זכו לקרבת אלוקים. ואם יודעים מה זה השלמות הזאת של קרבת אלוקים, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. המניע שלהם שהם לא רוצים להפסיד את השלמות הזאת, או בלשון שלנו, של בני אדם רגילים, הם זכו לאהבה, הם זכו לאהוב את אלוקים, הם יודעים גם מה קורה כשהאהבה הזאת נכבד על ידי מעשרה או מידרה או דברים כאלה, והם מאוד זהירים בחיים שלהם, כי הם לא רוצים להפסיד את השלמות הזאת, את הדבקות הזאת, את ההערה הזאת, את המציאות הזאת. אנשים האלה שלמי הדעת, בעלי אהבת אלוקים באמת, הם בודדים. כמה אנשים יכולים להעיד על עצמם שהם באמת המניע שלהם זה אהבת אלוקים? מעט מאוד אנשים יכולים להעיד, למרות שאנחנו אומרים כל יום ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, בכל זאת זה מילה, אבל באיזה מידה אנחנו מממשים אותה, כמו רבי עקיבא שאמר כל ימי התפללתי מתי יגיע הרגע הזה של בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אתה אוהב את אלוקים. עכשיו אתם רוצים לגזול מני כשהוא היה מהרוגי מלכות? זה בודדים מאוד. החלק השני זה אנשים שהכבוד משחק בחיים שלהם. כבוד, כבוד זה, תדעו לכם, זה כוח מניע גדול מאוד בחיי חלק גדול מהאנשים. מעמד, מה שנקרא שלנו. אתה פוגש בן אדם, שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עובד? מה אני עובד? אני פרופסור. זה רופא, זה פרופסור, אני. כשתרבש השני, אתה אומר לו, מה אתה עובד? אני מנקה רחובות ב... מה? זה מה שאתה עושה? יחסי אנוש לצערנו בעולמנו שלנו מתבטא בכבוד. כל אחד רוצה מעמד, כל אחד רוצה כבוד, כל אחד רוצה להיות במרכז. זה משחק מאוד בליבם ובמוחם ובהוויה החברתית שאנחנו חיים בתוכה, העניין של הכבוד. זה מניע אצלהם בחיים, הכבוד זה מניע. מה יגידו עליהם? הוא לא יגנוב. אתם יודעים למה לא יגנוב? שלא יגידו עליו שהוא גנב. זה הכל. אבל אם לא יגידו עליו שהוא גנב, מה הוא יעשה? הוא כן יגנוב. אם הוא ייקח חברת ביטוח, שיגיד, אני הולך לגנוב, אבל תנו לי ביטוח שלא יקרו לי אף פעם גנב, הוא מוכן לגנוב. אצלו ערך גנבן בכלל רק עניין של כבוד, זה הכל. זה לא עניין של ערך של עצמו. זה הרבה מאוד אנשים, השם שלהם, מה שנקרא, הכבוד שלהם, הוא משחק, הוא המניע שלהם בחיים. וזה מה שעומד לנגד. זה סוג שני של אנשים. סוג השלישי של האנשים זה הפחד. שאומרים, תשמע, אם תגנוב, תשב בבית סוהר. מה? אם כן, אני לא גנב. רוב רובם של האנשים מפחדים מהחוק, מהעונש, אם האלוקים יעניש אותם, או השוטר יעניש אותם, או השופט יעניש אותם, או שיהיו בריאים או חולים, כל הדברים האלה. זהו הכוח המניע החשוב ביותר, דוחף את האנשים לא לעשות שטויות בחיים שלהם. הפחד, מה, איזה עונש יקבלו, אם מאלוקים או בשר ודם. זה מובן. עכשיו הרב יגל, זכר צדיק לברכה, כן, שאני זכיתי קצת להכיר אותו מאחור, הוא דיבר אל עמך, אל המוני עם ישראל, שהם באמת מירת העונש היא חלק מההוויה שלהם היומיומית, וזה דיבר אליהם, וחלק גדול מהאנשים חזרו בתשובה כתוצאה מהאמירה הזאת של מידת הדין. יש אנשים, האחים שלך, אני לא מכיר אותך, אתה, אולי זה לא מדבר אליי מירת העונש, אולי אצלהם הערכים יותר, הדברים היותר, יכול להיות, אני לא יודע, כל אחד לפי משהו. התורה היא מתייחסת אל בני האדם למדרגותיהם למיניהם. אז יש עירת העונש בתורה, לא שאין עירת העונש בתורה, אבל אדם שהוא בשלמות, הוא אומר, אני עושה את הדברים לא בגלל העירת עונש, או בגלל הכבוד, או בגלל הערך של עצמו. טוב, רבותיי, שיהיה לכם יום טוב.